טוב, ערב טוב, אנחנו נמצאים בדף פ"ה עמוד ב'. אנחנו באמצע לימוד הסוגיה של שבט. לפני שבוע דיברנו על בעיקר המחייב של שבט, הדקה באנדרוניה, ושומת השבט במקרים מסוימים. היום אנחנו ממשיכים עדיין בפ"ה עמוד ב', בעזרת השם אנחנו נגיע לפ"ו עמוד א' היום, אולי לא נוכל לנגוע בכל הדברים שקשורים לקטע הנלמד. טוב, אז אנחנו מתחילים מהאיבאיה של רבא. הגמרא בשורה הקודמת, אנחנו שני שליש מהעמוד, הגמרא אמרה שחירשו נותן לו דמי כולו. בכל פגיעה גופנית, אז הרבי הסביר לאיזו עבודה הבן אדם מסוגל להמשיך לעבוד אחרי שיתרפא מהפגיעה, במונחים כמובן של תקופת הגמרא. אז מי שאין לו יד, אז הוא שומר קישואין, אין לו רגל, אז הוא שומר את הפתח, אין לו עין, אז הוא מתחינו בריחיים. בסוף כתוב, חירשו נותן לו דמי כולו. הנחה היא שהוא לא מסוגל לעשות כלום אחרי כן. אז אני רק מזכיר מה שבעצם למדנו, צריכים ללמוד לפני שבוע. זה די מפתיע לשמוע שחירש לא יכול לעשות כלום, אולי הוא כן יכול. אז יש ראשונים, בן יונתן, אני חושב גם הרייבט, שלמדו שזה מתווסף, כלומר מי שאין לו לא יד ולא רגע ולא עין ואז גם חירשו, אז לא נשאר לו מה לעשות. בכל מקרה כתוב כאן את המציאות הזאת, חירשו נותן לו דמי כולו, כי עכשיו הנזק כבר כולל ממה שהיה שווה לפני כן ועכשיו שווה אפס בתור עבד, וממילא הוא גם לא אין עוד שבט, כי אין משהו שבזמן המחלה הוא לא יכול לעשות שהוא יכול לעשות אחרי המחלה. עכשיו שואל רבא, בואי רבא, קטע את ידו ולא עמדו, שיבר את רגלו ולא עמדו, שימע את עינו ולא עמדו, ולבסוף חירשו מהו. אנחנו בעצם פוגשים כאן מושג חדש שנקרא עומד. אז הבן אדם נתקף כמה פעמים, והתוקף קטע את ידו, אחר כך שיבר את רגלו, אחר כך שימע את עינו ואחר כך חירשו. זה אומר שבסופו של דבר אנחנו הגיעים למצב שבו הוא לא שווה כלום, אבל עושה את זה בארבע שלבים. ולא עמדו בין זה לזה. מי אמרין אין כבן לא עמדו בחד אומדן הסגי לי ויהיו לי דמי כולי, בהדי הדדי, יודעים לו אחד אחד העמדינן ויבינן לי. ברור מהשאלה שמדובר ב... האם עושים את זה שלב שלב או שעושים בסוף. השאלה בכל זאת, מהי נפקא מינה? אז הגמרא מסבירה, נפקא מינה, דבי למיטב ליצר, ובושת. לכל חדה וחדה, נהי דנזק וריפוי בשבט, לכל חדה וחדה לא יבין עיני, כמן דקייב לי דמי כולי, כמן דקת לי דמי, והייב דמי דמי כולי, צער ובושת, מיה, לכל חדה וחדה, יייב. תהב אלי צער ובושת. או לא, כלומר חסר כאן או לא. אז לפי הגרסה שלפנינו, הגמרא אומרת שאינני שואל על נזק, בשבט וגם לא ריפוי, שזה פשוט כל חדה וחדה לא יבין עלי, כמן דקייב לי דמי כולי כמן דקת לי דמי, אז נצטרך להסביר את זה, אבל איכשהו בגלל שהוא משלם בסופו של דבר הוא חייב על החרשות, הוא חייב לו דמי כולו, אז אין תשלום נוסף לנזקים הביניים ולא לשבט שביניים ולא לריפוי, ככה זה כתוב. אז גם אומרת בעצם שתי סיבות, א' כבי יאיב לי דמי כולו, וב' ביטוי שהוא בטח חדש בשבילנו כמן דקת לי דמי. אבל זה בא להגיד שאין נפקא מינה לגבי נזק ריפוי בשבט. אבל איפה יש שאלה? לגבי צער ובושת. שם יש סברה שהוא ישלם מה שנקרא בגמרא כל חדה וחדה. או לא. לא כתוב אה או לא, אבל או לא. ואז הגמרא שואלת, וריאציה אותו שאלה, אם תסלומה, כמן דלא עמדו, כייב לי דמי כולו, בהדי הדדי, אם נגיד שהוא לא משלם גם לו על צער ובושת. בנפרד, אלא רק איזשהו תשלום שנקרא הכל ביחד, דמי כולו, אז מה יהיה אם עמדו בין שלב ושלב? מי אמרי לי, כמן עמדו אחד אחד הבאים, אם הייתם לי, עודים לה כמן דלו ישלים, יאיב לי דמי כולו. תיקו. זאת שאלת הגמרא. טוב, אנחנו צריכים להבין את הנפקמינות. יש כאן גם בעיה של גרסה, למרות שלאחורה מה שקרה זה ששינו את הגרסה כדי להתאים את זה לספרה. ואת הספרה, מה בדיוק השאלה, ומה ההבדל בין נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת. וכאן יש הרבה שיטות בראשונים, ובחלק מהשיטות אנחנו לאחורה נלמד דברים יסודיים לגבי החיוב של חיובים שונים, לגבי החיוב של ריפוי, לגבי החיוב של נזק, גם לגבי החיוב של שבת. ברש"י, אז קצת חסר, עיקר חסר מן הספר, אבל ברש"י כתוב ככה. רש"י כותב, כיתה את ידו ולא עמדו, בית דין, ולא אמרו למזק, תן לו, כך וכך, ריפוי, כך וכך שבת, צער ובושת, אחרי כן שיבר את רגלו, קודם שכתפי, חד חד עמדינן, אז רש"י לא מסביר, הוא מסביר מה לא, ואף אגב, בנזק לא נפקא למינה מידי, אז רש"י אומר שהסיבה שאין שאלה בנזק, זה בגלל לא בגלל שצד אחד נכון, אלא שאין נפקא מינה. למה אין נפקא מינה? כי בנזק, זה סוף סוף כל שעה הולכים ופוחתים את דמיו. הלכך בין עומד כולה, בין עומד כל אחד בפני עצמו, מידה אחת היא. מה רש"י אומר? לכאורה זה אמור להיות נכון, שכיוון שנזק מעמידים אותו כמה שווה בשוק לפני הנזק, כמה שווה אחרי הנזק, אז אין הבדל בין אם נעמיד אותו, נעמיד אותו, ונעמיד אותו באלף, ארבע פעמים, או פעם אחת. אם נעמיד אותו פעם אחת, אז כמה הוא היה שווה לפני כן שהוא היה בריא, וכמה הוא שווה עכשיו שזה אפס. ואם תעשה את זה בשלבים, אז הוא הלך מבריא לבלי יד, כלומר לשומר כישורים. כמה עבד שומר כישורים שווה. ואז נעמיד אותו כמה כשהוא יורד מי שומר כישורים לשלב הבא, ולשלב הבא, לשלב הבא. אז בסופו של דבר זה אמור להיות אותו סכום. רבע ברבע ברבע ועוד רבע שווה להכל. במציאות יש לציין שזה לא בטוח שזה נכון. כפי שראינו כבר לפני שבוע בראשונים מסוימים שהזכירו, וזה גם סביר שזה לא נכון שהשוק בעבדים, לא שאני מכיר שוק בעבדים, אבל זה לא נכון בכל שוק שהחישוב מבריא או שלם לקצת שבוע, לעוד יותר לעוד של השבוע, הוא בדיוק אותו דבר. אבל בכל מקרה רש"י טוען שזה לא יהיה יותר מהכל, ולכן הוא יקבל הכל. הסכום של השלבים לא יהיה יותר מהכל. אז לכן הגמרא לא שואלת על נזק. נכון, בגמרא אפשר להכניס את לשון הגמרא, כי הוא נותן לו דמי כולו, אז דמי כולו זה הכל. איפה כן יש נפקא מינה? אז הגמרא אומרת שגם אין נפקא מינה לגבי, בגמרא כתוב שאין נפקא מינה לא בנזק, לא בריפוי ולא בשבת, אז זה רש"י מדלג, הוא אומר איפה שכן יש מינה. איפה יש נפקא מינה זה בצער ובושת. ורש"י לא מסביר למה. הוא אומר בצער ובושת יש נפקא מינה. אבל ריפוי, כאן הוא חוזר לריפוי, לא, שהרי לא נתרפא בינתיים. אז הוא מסביר, כנראה רש"י חלק את זה לשניים, למה? כי בנזק זה לא שאין שני צדדים. יש שני צדדים, אבל אין נפקא מינה. אבל בשבת וריפוי, מה שהיא מסביר, למה הגמרא לא שואלת. בריפוי לא, שהרי לא נתרפא בינתיים. צריכים להסביר את זה. מיד נחזור. בשבת לא, שהרי נותן לו דמי כל מה שהיה שווה מתחילה, והרי הוא עבדו. אז רש"י אומר שגם אם תגיד מסברה שצריכים לשלם לו שבת על כל דבר בדבר, זה לא נכון. משום שכיוון שהוא נותן לו דמי כולו בסוף, אחרי שהוא שילם לו בשביל הכל, אז אין מה לשלם על שבת. מה זה שבת? קצת מוזר. שבת זה, הוא הוריד לו יד, עין ורגל, וגם אוזן. עכשיו הוא לא שווה כלום, אבל הוא גם חולה. עכשיו, כשהוא יתרפא, אז יכול להיות שהוא לא ראוי לכלום. כמו שכבר אמרנו, הגמרא אומרת, הוא לא ראוי עכשיו לכלום. אבל עבר איזה חודש, הייתה תקופה באמצע שהוא היה רק בלי יד, ובכל זאת היה חולה ולא היה יכול לעבוד, באותו יום יומיים, בתור שומר כישורים. אז זה חסר רגע, ולא היה יכול לעבוד בשלב מסוים. הוא לא עשה את כולם אחד אחרי השני, תוך שניות, כן? אז מה קורה לשבט שבאמצע? מתי שהוא היה חולה לפני שהגענו ללא שווה כלום, אז הוא עוד יכול לעבוד קצת, אם היה בריא, אבל הוא לא בריא בגללך, ולכן צריכים לשם שבט. אז רש"י כנראה מנסה לתרץ, הוא אומר, והרי הוא, כיוון שהוא משלם לו בסוף הכל, הרי הוא עבדו. ראינו פעם לפני שבועיים, רש"י על התורה שאמר משהו דומה. אם אתה משלם דמים על איבר, כאן זה כל איברים, של גוף אדם, אז אנחנו איזשהו רעיון, זה שייך לך. כמובן שאי אפשר להפריש את זה כפשוטו, אבל רש"י כנראה אומר משהו דומה. אם שילמתי בן אדם פיצוי על כל גופו, אז אין לו תביעה למשכורת. כי התשלום שהוא קיבל, לא שהתשלום שהוא קיבל מכסה את כל זה, כי הוא לא מכסה, חשבון פשוט מראה שהוא לא מכסה, כי באמצע הוא היה יכול לעבוד, אילו היה בריא. אילו היה מתרפא מהמחלה, למרות שאין לו את האיברים 1, 2 ו-3. אז רש"י מוסיף, כי קנאו, הרי הוא עבדו. כאן המושג באמת לא ברור מה רש"י רוצה להגיד, ואין לי כל כך הסבר, אלא אם כן, לא, אין לי הסבר, אין לי הסבר. הוא עבדו, כנראה שרש"י לומד שאפילו אם הייתי נוטה לחשוב שצריכים לשלם על כל דבר בדבר בנפרד, חדה חדה, אבל עדיין כיוון ש... יש כאן תהליך, אפשר לראות את זה כתהליך אחד ארוך, אז התשלום הולך על כל, התשלום של כולו הולך על הכל. זה ודאי שכן. אולי בגלל מה שאמרנו בהתחלה, שזה אותו תשלום. אז כיוון שאני משלם לו על הכל, אז התשלום הזה הולך על כל מה שפגעתי בו מהתחלה עד הסוף, ולכן גם התקופת הביניים לא שייך שבת. זה לא ברור לי כל כך. אני יותר מעוניין להסביר את המשפט הראשון, ריפוי לא שהרי לא נתרפא בינתיים. רש"י אומר, הוא מנמיד את זה, היה אפשר להגיד לא ככה, אז לא מדובר ש... קטעתי לו את היד ואחרי 5 שנים סימאתי לו את העין או הורדתי לו את הרגל. מדובר ב... כן, בחבלות קרובות. אז הוא לא מתרפא בינתיים. הוא לא יתרפא בינתיים. אז מה? אבל אם אני אומר חדה חדה, מסתכלים על כל דבר בנפרד, היית צריך לשלם לו דמי ריפוי. כמובן, הוא שלם לו ריפוי בסוף. כלומר, הוא ירפא אותו. בסוף, אחרי החבלה האחרונה, צריך לשלם ריפוי של אותו, של כל המציאות. כנראה, בכל זאת, היה חישוב אחר, אם הייתי משלם על כל ריפוי וריפוי, בין אם אני מרפא אותו בסוף. זה ברור שזה ככה. אתה צריך להביא אותו ממצב שבלי יד להיות בריא, ואם יש לו 5 פגיעות, אז זה אותם תרופות לכל 5, פלוס מינוס. כן? אז למה להיות פטור? רש"י אומר כי הוא לא יתרפא בינתיים. מה הפשט? אז זה מסתדר יפה מאוד לפי הספרה שאמרנו לפני שבועיים, שאין אדם חייב לשלם תשלום הריפוי שאדם צריך לעבור, אלא הוא צריך לרפא אותו. אנחנו אז ביססנו את זה על אהב המיני בגמרה, שהוא היה יכול להכריח אותו לקבל רפואה של המזיק בעצמו, אלא שהגמרא אומרת שזה לא רפואה טובה, לכן לא. אז מזה הרב זצ"ל דייק שעצם החיוב של ריפוי הוא לרפא אותו. וכאן הוא מרפא אותו בסוף. אילו היה זמן ובן אדם היה מבקש שירפא אותו באמצע, היית חייב לרפא אותו. אז היה עולה לך גם כסף. אבל למה היא שזה לא קרה? כי הוא כבר חלה במחלה הבאה, כלומר קיבל את החבלה הבאה. ולכן זה לא מתורגם לכסף. כל הנפקמינו של חד אחד זה רק אם נוצר חיוב כסף, אתה צריך לשלם, אבל כאן מעולם לא נוצר חיוב של כסף. נוצר חיוב לרפא אותו, זה כמובן עולה כסף. והוא מרפא אותו בסוף, מביא אותו להיות את הכי בריא שהוא יהיה. אז הוא לא חייב בשביל רפואה תיאורטית שהוא היה צריך לעשות. מזכיר את הגמרא, שהגמרא אמרה, מה יהיה אם הבן אדם יגיד, הנחבר יגיד, תן לי את הכסף, אני לא מרפא את עצמי, אני אעשה מה שאני רוצה. נשים את הכסף בבנק ואני יכול, או אני אמצא מישהו אחר. אז הגמרא אומרת שהוא לא יכול לעשות את זה. נכון, הגמרא נתן סיבה. שהמעסיק אומר, אני לא רוצה שיגידו עליי שאני שור המועד, שאני שור המעסיק. אבל זו עובדה, אין חיוב כסף. יש חיוב לרפא אותו בפועל, אז זה כנראה מה שרש"י מתכוון להגיד. ריפוי לא, שרי לא נתרפא בינתיים. אם הוא לא יתרפא, אז הוא לא צריך את הכסף, כי הוא לא הלך לרופא. הוא לא הלך לרופא, כי לא היה זמן, זה לא שזה אשמתו. אבל הוא לא הלך, לכן לא מגיע לו. טוב, מה שחסר ברש"י, זה מה, איזה נפקמין יש בגמרא. אז נפקמין הוא רק בצער ובושת, אבל זה רש"י לא מסביר כלום. נפקמין הוא מיטב לצער ובושת, הוא מיד מדלג למה שלא. כיוון שרש"י לא מסביר, אז הפשטות, כלומר, איך שתוספות הבין, לא ברש"י, הוא הבין שזה הפשט בגמרא, עד שתוספות יתקן. אבל אני סומך את התוספות להבין מה התוספות חשב שזה הפשט המילולי של הגמרא. שרש"י לא אומר אחרת, זה לא כל כך פייר. אבל הפשט הפשוט הוא שהגמרא רוצה לדעת אם משלמים לצער של ארבע החבלות, שלושת החבלות הראשונות, ומשלמים על שלושת הבושות הראשונות, או שרק משלמים בשביל הסוף, כלומר בשביל האחרון. משלמים בכל אחד ואחד, או לא משלמים בכל אחד ואחד. כך, אני למדתי לפני הרבה שנים פרק החובר, כך הבין הרב זצ"ל. האמת שזה לא כתוב ברש"י. אפשר להגיד זה גם לא כתוב בגמרא, עובדה שיש פירושים אחרים לגמרא. אבל הרב הבין שאם לא כותבים כלום, זה הפשט. האם משלמים על כל חדה וחדה, או לא משלמים על כל חדה וחדה, אלא רק על האחרון. עכשיו, כמובן, אם זה נכון, אז זה פלא. למה? כי בנזק, אכן, התשלום על האחרון, כולל התשלום של הראשון. כי התשלום הוא את הכל. בריפוי, אמרנו שלא היה חיוב ריפוי. בשבט, טוב, נחפש פשט. אבל אם אדם קיבל ארבע מכות, הוא הצטער ארבע פעמים. והוא התבייש ארבע פעמים. אז אחד לא כלול בשני. בסוף כשחרשו, אז תשלם על הצער, הכאב שיש בפגיעת האוזניים. אבל מה עם הצער שהיה לו לפני חמש דקות, לפני עשר דקות, לפני רבע שעה? לאן זה הלך? מה כאן השאלה של הגמרא? אומרת, האם כיוון שלא עמדו, אז חייב או לא חייב? מה יכול את הספרה לפתור? טוב, אולי זו סיבה לא ללמוד ככה. עובדה שתוספות כן למד ככה, את שושבת את השאלה הזאת. תוספות חשב זה הפשט, ואז הוא שואל, למה להיות פטור? אז לכן הוא חיפש פירוש אחר. אז יש סברה, או יש קריאה, שאומרת שהוא פטור משלושת הצער הראשונים, ושלושת הבושה, חיובי בושה הראשונים. הרב זצ"ל הציע פירוש שמאוד מחודש, והוא עמד על כך, על זה שהגמרא אומרת כאן משהו מאוד ספציפי, לא עמדו. אז הרב רצה להגיד שייתכן שעומד הוא לא פעולה טכנית לדעת כמה לשלם. המקביל לשומה בכל מי שמזיק. אלא שעומד הוא תהליך הלכתי, משפטי, דיני, שהוא חלק מן המחייב. לכאורה הסיבה לכך, יש לו ראייה מגמרא בדף צדי, שאני לא אזכיר, זה לא ראייה, זה לא ראייה, זה יותר בסיס רעיוני. הסברה היא שלא מדובר כאן, לפחות בחלק מהמקרים, בנזק ממוני מובהק. אם אדם שובר חלון, אז הוא מיד חייב את שובי החלון. טוב, אני צריך לדעת כמה שווה החלון, אז קוראים לשמי, והשמי נותן את התשובה. זה פעולה טכנית, כדי לדעת, אבל החלון באמת שווה 5 שקלים, ופגעת בחמישה, הפסדת לו 5 שקלים, אתה חייב 5 שקלים. אבל בצער ובושת, לפחות בצער ובושת, בסך הכל, הכסף שאתה משלם הוא לא חיוב ישיר. כי לא פגעת, אתה עשית צער, עשית בושת.
אז התורה חידשה שיש על זה פיצוי בתשלום. אבל הכסף הזה, התשלום הזה, הוא לא בשטח, הוא לא עולה אוטומטית. זה לא שהנה יש צער, והצער הזה הוא 5 שקלים. אנחנו מתרגמים תחושה אישית, צער אישי של בן אדם לכסף. יש כאן משהו שהוא תרגום, הוא מעבר מתחום לתחום. המעבר הזה, יש ספרה כאן להגיד שזה העומד. כלומר, זה לא רק כדי להעריך כמה צער שווה. צער לא באמת שווה כלום. לא שהוא שווה פחות מ5 שקלים, אבל הוא לא שווה 5 שקלים, הוא לא בתחום של שווי. אנחנו מעמידים על פי דין, על פי גזירת הכתוב, כמה חייב אדם לשלם פיצוי הזה שגרם צער. המעשה של העומד הוא התרגום של מונחים גופניים, פסיכולוגיים, תחושתיים, לכסף, ולכן העומד הוא חלק מהמחייב, או שזו השאלה של הגמרא. לפי זה ייתכן שאם לא עמדו, ומאז כבר הגענו למקרה אחר, אז אין ולא יהיה חיוב בכלל. כלומר, השאלה הפשוטה שתוספות שואל, מה קרה לחיוב אחרי שהוא חל? התשובה היא שזה לא חל. למה? רק בגלל שבית דין לא התכנס, שהתכנסו עכשיו. לא, זה לא חל, לא בגלל שלא דנו בזה, אלא בגלל שלא יצרו אותו. העומד הוא חלק מיצירת החיוב. זה הצעה של הרב הציע. אין לו הרבה ראיות לרעיון. זה מזכיר קצת, למי שמכיר, סברה שרוב הראשונים סוברים שהוא נכון, לגבי כנסות בכלל. שאם אדם חייב כנס, כפר של גנב, חצי נזק של שורתם, הוא באמת לא חייב בכלל עד שבטן לא דנים בו. כלומר, מעשה בטן שם יוצר את החיוב. וכאן הרב אמר משהו דומה לגבי, לפחות לפי רשי, לגבי נזק וצער. עוד מעט כשנגיע לרמב״ם, אז הרב אמר דבר דומה, אבל דווקא לא בנזק וצער, אלא דווקא בנזק. אז זה נראה, זה ספרה אחרת. אבל כאן, בצער ובושת. בצער ובושת, העומד, מה זה עומד? לתת מחיר לדבר שאין לו באמת מחיר. החלון יש לו מחיר בלי שנותן לו מחיר. השוק אולי נותן לו מחיר. אבל צער ובושת, אין מחיר. זה שאנחנו הולכים לשוק ושואלים שאלות, אבל זה לא באמת יש שוק כזה. ולכן, העומד הוא לא רק גילוי המחיר, אלא יצירת המחיר. הרל שואל, יוצא שצער הוא כנס. אם יש לכם נכון, הרמב"ם אומר שזה ממון. נכון, לא אמרתי שזה כנס. אמרתי שזה סברה דומה למה שראשונים כותבים בכנס. אני לא אומר שזה כנס. התורה, כנס, אני מבין שיש קירוב כאן בין הרעיונות, אבל אני לא אומר שזה כנס. אולי ברמב"ם, בסדר. אבל לפי כל הראשונים זה בטח לא כנס. כל הדברים האלה הם פיצוי. אבל כמו שאני אומר, זה לא פיצוי טבעי. כנס זה תשלום שהוא לא כנגד שום דבר. הכפל הוא לא כנגד הגניבה. זה כן כנגד הצער. זה כן כנגד הבושת. אנחנו אומרים שזה התשלום על צער, זה התשלום הבושת. אבל אנחנו צריכים להגיד את זה. אנחנו צריכים גם לקבוע כמה זה שווה. והכפייה הזאת היא פעולת בית הדין. זה הרעיון. האלטרנטיבה, אני לא מכיר ספרה אחרת להסביר את השיטה שעכשיו ייחסתי לרשי, האלטרנטיבה היא לא לייחס את השיטה הזאת לרשי, אלא להגיד שרשי לא אומר כלום, אז הוא אומר כמו התוספות, שיגיד עוד מעט משהו אחר, שאין פטור. זו רק שאלה איך להביא אותו לשוק כדי להעריך. יש שני שומות, זו ספרה אחרת הרבה יותר פשוטה. אבל אם הפשט ברשי, שהוא אומר שהאם מחייבים או לא מחייבים, מחייבים 4 פעמים או רק פעם אחת, אז זה הספרה היחידה שאני מכיר. הרל חוזר ואומר, החילוק המוכר בין כנס למעון הוא שכנס דורש מעשה ביתין, הוא המעון נוצר אוטומטית ברגע מעשה. זה לא נכון, זה להפוך את היוצרות. זה לא החילוק בין כנס לבין ממון. החילוק בין כנס למעון הוא שממון זה פיצוי וכנס זה עונש או משהו כזה. אחד מן התוצאות היא ש... ולא כולם מסכימים דרך אגב, אבל זה נכון שכנס צריכים מעשה בטן, כי בגלל שזה לא פיצוי, אז זה כנס, זה כמעט משתמע מהמילה, אנחנו קונסים אותך. ממון לא צריכים בטין כדי להיות חייב. אבל זה שאני יכול להגיד שיש סוגי ממון שבכל זאת מסיבה אחרת, לא מסיבה שזה עונש, אלא מסיבה אחרת, זה לא שצריכים בטין כדי לחייב אותך, כדי, כלומר, אתה חייב, זה לא בגלל שאין סיבה לחיוב, יש סיבה לחיוב, אבל סיבה להיות חייב כסף דורש פעולה אחרת של בית הדין. הם לא כל כך יוצרים את החיוב, הם יוצרים את התרגום של צער לכסף. ורק אחר כך יכול להיות חיוב. אז זה לא נכון שממון לא צריכים בית הדין. הסברה שאתה מכיר זה שכנס כן צריכים בית הדין. אבל אולי יש עוד דבר שצריך בית הדין, וזה מה שהרב כאן חידש, שצער רובו שצריכים בית הדין לא בגלל שהם כנס, אלא בגלל שהם, בגלל שהאומץ, זה גם נקשיב לשון הגמרא, זה לא שצריכים פסק דין. בכנס, החידוש הוא שהגמר דין או הפסק דין, זה החיוב. כאן זה שהעומד, הבעיה היא בתרגום של צער לכסף. לשים תג מחיר, על צער, זה מה שבית דין עושים. אחרי שעושים את זה, אז באמת אתה חייב אוטומטית, כי זה ממון ולא כנס. יש עוד דוגמה לחיוב ממון שלא נוצר אוטומטית? לא. כנס הדוגמה, זה, אני לא יודע אם יש עוד, אני לא מכיר עוד. זה חידוש גדול, אמרתי, זה חידוש מאוד מאוד גדול להגיד את זה. כי כאן יש לנו דוגמה חדשה, אחרת, חוץ מהדוגמה הידועה זה כנס, וכאן יש דוגמה אחרת, שבלי מעשה בית הדין לא חייבים בכלל. ואני, עוד פעם אני חוזר להסבר, לא בגלל שאתה לא חייב. אתה חייב, אבל אתה לא חייב עדיין כסף. זאת אומרת שאתה לא חייב, כי אין משהו אחר שיות חייב, אבל זה לא בגלל שאין סיבה לחייב. בכנס אין סיבה לחייב. המעשה בית הדין הוא הסיבת החיוב. כאן סיבת החיוב הוא זה הפקיעה. גרמת צער למישהו, זה סיבה לחייב אותך. אבל לחייב אותך במה? או, זה נשמע כמו וורט. עכשיו אני חשבתי משהו. זה קצת וורט. כלומר, עד שבית הדין לא עושים את העומד, אז מה שאתה חייב זה עין תחת עין. אז אני לא רוצה להגיד שאתה באמת חייב עין תחת עין, אבל החיוב הטבעי, החיוב שלא צריך למעשה בית הדין, זה גרמת לו צער, אז אתה תצטער. אז התורה לא מעוניינת בזה. ולכן התורה אמרה לשלם כסף, אבל אז עכשיו צריכים בית הדין כדי ליצור את התרגום מחיוב לא כסף לחיוב כן כסף. אני לא באמת רוצה להגיד ואם אין מעומד אז הוא יצטרך להצטער, כי עין תחת עין זה אף פעם לא יהיה דבר אחר חוץ מממון. אבל אולי בתור הרעיון, כמעט שהרעיון הזה נפוץ, להגיד שעל פי דין אתה באמת צריך, היית צריך להפסיד עין, אבל משלמים כופר, אתה משלם את הכסף במקום זה, אז כאן זה יהיה מתאים להגיד דבר כזה. טוב, אז זו שיטת רשי. אם יש שיטה מיוחדת של רשי, זו שיטת רשי. יש כאן רעיון מעניין. אנחנו נחזור לרעיון אחר כך, כשנגיע לרמב"ם, אבל בהקשר אחר. שיטת התוספות, שיטת הרי, התוספות בעצם בהתחלה חשב ככה, אלא שהתוספות אומר נקודה אחרת בהתחלה, משנה את הגרסה. תוספות כותב, תוספות מתחיל נהי, תוספות כותב, תמיד מישהו מנזק ושבט, דין שלא ייתן, שכל זה בכלל דמי כולו. כן, נזק, כפי שרש"י כתב, זה אימא לשלם, דמי כולו כולל את כל השלבים. גם שבט, בסופו של דבר, הוא משלם לך על השפטה טוטלית, אז הכל כלול. אבל מה אם ריפוי הוא אומר? אלא ריפוי למה פשיט עלי שיהיה בכלל דמי כולו, יותר מצר ובושת. אז רש"י ענה, שהרי לא נתרפא בינתיים, הצעתי פירוש. תוספות, אין לו פירוש, ולכן הוא אומר, תשנה את הגרסה. ונראה דגר הסריפוי בהדי צער ובושת. אז השאלת הגמרא בצער ובושת הוא גם בריפוי. עכשיו דווקא הסברה שאמרתי, רש"י יש לו סברה למה ריפוי לא כלום. אבל אם תכלול אותו, אז הסברה עכשיו שמעתי ברש"י לא יתאים. שצריכים עומד, אז אני לא יודע אם צריכים עומד לריפוי, כי ריפוי, יש לנו לפחות חצי ספרה של להגיד שזה ממש חיוב ממון, אתה גרמת לו הוצאת ממון. נכון, לפני שבועיים אמרנו את הספרה שצריכים לרפא אותו ממש. טוב, אז הבטליה, אם אני חייב לרפא אותו, אז רש"י אומר, אין חיוב בכלל. אם אתה חייב בשביל ההוצאות, אז אי אפשר להגיד את הספרה של רש"י, שעומד, הספרה שאמרתי בשם רש"י, שבלי עומד הוא לא חייב. אם הוא חייב בשביל גרם הוצאות, אז אני לא צריך עומד. גרם הוצאות זה דבר שהוא באמת קיים, הוא באמת הפסיד. 100 שקל שהוא היה צריך לשלם לרופא. אז תוספות מלי יגיד פירוש אחר בהמשך. עכשיו תוספות שואל, למה לא להיות חייב? הוא הבין, כמו שאמרנו ברש"י, שהוא פטור לפי צד אחד בגמרא, מארבעת, משלושת המקרים הראשונים של צער ובושת וגם של ריפוש. והתוספות, למה פתור? לאן הלך החיוב הזה? אז בסוף, תוספות אומר פירוש אחר. ונראה לרי, שורה ה-15 בתוספות, דפשיטה, דמשלם צער ובושת וריפוי דוח אחד וחד. בנה שהוא חייב. היה לו הרבה צער, יותר צער, היה לו צער כפול ארבע, היה לו בושת כפול ארבע, ויש לו גם ריפוי כפול ארבע. תשלום ריפוי, או ריפוי ממש. אז מה השאלת הגמרא? מבוא אליי, כגון שכיתה ידו יום ראשון, ולא עמדו ביום שני שיבר רגלו, ולא עמדו ביום שישי חשום מי אמרינן, תחשב כאילו עשה הכל בפעם אחת, ועומדים הכל ביחד, עודים מכיוון והקבלות היו בזה אחר זה, עומדים לכל אחת ריפוי בצער ובושת שלה בפני עצמה. ונפקמינה שאין עולה כל כך כשעומדים הכל ביחד, כמו שעולה כשעומדים כל אחת בפני עצמה. כלומר, השאלה היא בשוק. אם אני לוקח בן אדם, ואני שואל אותו בבת אחת, כמה היית נותן, או כמה היית לוקח, כדי ש... כמה היית, בוא נגיד לוקח, זה יותר קל לי להגיד את זה, כמה היית לוקח כדי שאנחנו עכשיו נגרום לך צער של יד, צער של רגל, צער של עין וצער של אוזן. אז היה נותן סכום אחד. ואם היו שומעים אותו ארבע פעמים, אז הסכום היה יותר גבוה. כי ככה השוק הזה עובד. אם הוא כבר בשבוג של כאב, אז הוא ייקח רק קצת יותר בשביל שני כאבים. אבל אם אני שואל אותו בנפרד, כמה שווה לך הכאב של העין? סכום. ועוד פעם ועוד פעם, אז יהיה סכום יותר גבוה. כלומר, הוא חייב בשביל כל הארבע. השאלה זה רק איך מעמידים את השאלה, כמה זה שווה כך וכך. אותו דבר לגבי בושת, שכנראה שההערכה היא אותו סוג, גם אדם לוקח כדי שיבשו אותו, והוא לא ייקח כפול ארבע כדי שיבשו אותו, ארבע פעמים בבת אחת. ארבע ספירות זה לא בושת של סתירה אחת כפול ארבע, אלא כפול שתיים, שתיים וחצי. אז לפי התוספות, השאלה הוא לא כזה עקרונית, כן? זה פשוט איך עושים את השומה, כשכיוון שאדם אחד עשה ארבע דברים למישהו אחר, אבל ארבע ימים נפרדים, הוא היה עושה את זה ביחד, למה תוספות אמר שמדובר שיום ראשון, יום שני, כי תוספות כנראה מרגיש שאם הוא עשה לו אחד אחרי השני ממש, אז בדיוק שעושים את זה ביחד. אבל כאן שזה היה המעמד, נגיד הצער עבר כבר, זה כבר לא כואב לו, או שהבושת, בסדר, הלך הביתה, אז יש ספרה לעשות את זה בנפרד, ויש עדיין ספרה להגיד ש... מדובר בתקיפה אחת ארוכה, כיוון שלא עמדו באמצע, אז לכן נעשה את זה ביחד. טוב, אז על התוספות אין כל כך שאלות להסביר, זה לא שאלה של חיובים. אין כאן ספרה עמוקה או משהו מיוחד, חידוש לגבי נזק, אוצר, או ריפוי, או בושת, כפי שהתחלנו להגיד ברש"י. יש כאן שאלה לגבי תקיפה ממושכת. אז לגבי תחושות הגוף, איך מעריכים אותם? ביחד, כיוון שתמיד מדובר בהערכה. והערכה היא, אף פעם לא מדויקת. שואלים אותו כמה הוא היה נותן כדי להיפטר מאותו כאב. אז תלוי איך אתה שואל אותו. כלומר, אנחנו יודעים שבהרבה שאלות חשובות, הניסוח של השאלה משפיע על התשובה. אז ככה זה גם, ככה זה גם כאן. אוקיי? זה הפשט של התוספות. בסדר, פירוש טוב. הרמב״ם. הרמב״ם, יש לו גרסה אחרת, זה ברור. כמה שונה, אז זה יהיה תלוי. הרמב״ם כותב בחות חובל ומזק. וזה פרק ב', הלכה י' ג'. פרק ב'. כותב הרמב״ם ככה. שימה את עינו ולא עמדו. קטע את ידו ולא עמדו. קטע את רגלו ולא עמדו. ואחר כך הרשו. הול ולא עמדו לכל נזק ונזק נותן לו דמי כולו. עמדו, זה יהיה ספק. אז קודם כל צריכים לדעת איך לקרוא רמב״ם. הרמב״ם פוסק שאיבאי בגמרא נפשטה. יש כלל של הגונים שהרמב״ם שותף לה, שאם יש היא באה בגמרא. ואז הגמרא אומרת, אם תמצא לומר כך, מה לגבי המקרה הבא, אז אם תמצא לומר, מכריע, פושט את האיבאי הראשונה. אז כיוון שהאיבאי השנייה התבססה על כך, אם תמצא לומר, כיוון דלא עמדו, קייב ולי דמי כולי, אז רבה פוסק דמי כולו. אז אם לא עמדו, אז הוא נותן לו דמי כולו. עמדו לכל נזק ונזק, ואחר כך עמדו לכולו, אין גובי ממנו אלא דמי כולו בלבד. ואם תפס הנזק נזק כל עבר ועבר, ודמי כולו אין מוציא מידו. אז הרב אומר שאם במקרה באיבה הישנה של הגמרא, אז הוא מקבל את הפחות, ואם תפס נקבל את היותר, שזה הדרך של הרב להגיד שזה איבה ידע לא איפשתה. כל איבה ידע לא איפשתה בממון, או לא, כמעט בכולם, הרב פוסק, לא אומר ספק, אלא הוא כותב את הדין. מה הדין של ספק? אתה מקבל את הפחות, מוסיף לו בראייה, אבל התפיסה מועילה. אז ככה הוא גם כותב פה. מה עם שני הצדדים? אז המינימום הוא שאין גובי ממנו אלא דמי כולו בלבד, והמקסימום הוא, תפיסה הזה, אם תפס הנזק כל עבר ועבר ודמי כולו, אין מוצאים מידו. יש כאן הרבה דברים מפתיעים. קודם כל, הרמב"ם כנראה מדבר רק בנזק. הוא משמש במילה נזק, הוא לא דיבר. בגמרא כתוב אצלנו שאין שאלה בנזק, השאלה זה רק בצער ובושת. עכשיו, צער ובושת ברמב"ם עוד לא קיימים. הרמב"ם הבא זה כיצד משרים את הריפוי, ואחר כך השבט, ואחר כך האחרים, אחר כך הבושת והצער. הרמב"ם כותב כאן נזק. אז בניגוד לגרסתנו, השאלה היא האם הוא מקבל ארבע נזקים או רק נזק כולו. עכשיו, מה הפירוש ארבע נזקים או נזק כולו? אז נזק כולו זה דמי כולו. כמה הוא שווה לפני וכמה הוא שווה עכשיו שזה אפס. ומה הספרה להגיד כל חד וחד? בלשון הרמב"ם כתוב נזק כל עבר ועבר ודמי כולו. פשט הפשוט של המילים, הכסף משנה, מגן משנה אומרים שזה לא יכול להיות. ופשט המילים הוא שהגמרא יש לה ספרה להגיד שאם אני קטעתי את ידו ואת רגלו ואת עינו ואת אוזנו, ואוזנו פירושו הכל, אז הוא יקבל גם דמי כמה שווה לאדם יד, כמה שווה לו רגל, כמה שווה לו עין, וגם כמה שווה לו הכל. כלומר, הוא מקבל 1.5 של דמי כולו. וזה מה שכתוב ברמב"ם. זה צד אחד בהגמרה. זה כתוב ברמב"ם, אם תפס, ביד לא איפשתה, אם תפס הנזק נזק כל עבר ועבר, ודמי כולו, אין מוציאים מידו. המפרשים של הרמב"ם פשוט לא מאמינים שזה יכול להיות. אז הם אומרים שרמב"ם מתכוון זה אלימות, אבל משהו כמו התוספות. כותב המגיד משנה, מה שכתב ודאי עם דעת הרב, ומה שכתב דמי כל עבר ועבר כל נזק, אין דמי כולו אמור ראשון, כי דמי כולו השני. הרמב"ם כתב דמי כולו פעמיים, אם הוא כפל רק דמי כולו, או כל עבר ועבר וגם דמי כולו. אז אומר המגיד משנה, הוא לא מתכוון בדמי כולו השני לדמי כולו הראשון, אלא רק למותר דמי כולו. מקבל כל עבר ועבר פלוס מה שנשאר, שזה בערך אותו דבר, אלא שנגיד גם כן יש איזשהו נפקמינה של איך מעמידים. כשעושים את זה בסכום סכום, אז יצא שדמי כולו הוא שונה, אבל הוא לא מקבל דמי כולו פלוס גם דמי העבר. וברמב"ם זה לא מה שכתוב. כן? אז יש כאן שתי שאלות. למה הרב מעמיד את זה רק בנזק? ובית, איך אפשר לשלם יותר מ... איך אדם יכול לקבל יותר מדמי כולו? נכון שהוא פגע בו אבא פעמים, אבל בכל זאת, הסכום לא יכול להיות יותר מדמי כולו. אז כאן הרב אמר מה שרמזתי. כשאנחנו דיברנו ברמב"ם, אמרנו שנזק זה כנס. אז אני התאמצתי להגיד שאני לא בטוח שהכוונה היא עונש. אלא שזה כנס, כי זה לא הפיצוי הרגיל, זה לא פיצוי. זה לא צורת הפיצוי נכון. אבל הרב למד, וזה אולי הפשט הפשוט באמת, שמדובר כאן בעונש. נזק, מענישים אותו על זה שהוא עבר על האיסור של לא יוסף פן יוסף. וכיוון שכן, אז זה יוצר אפשרות שגם יכול לקבל פי שניים, כמו בחוק נס. שומעים כפר. כיוון שזה כנס, אז הוא היכה בו ארבע פעמים, פעם ביד, פעם ברגל, פעם בעין, פעם באוזן, אז מגיע לו ארבע עונשים, כי הוא עבר על עבירה פעם ארבע פעמים. אז מה העונש של הכאת יד? דמי יד. מה העונש של הכרת רגל? דמי רגל. מה העונש של הכרת עין? דמי עין. מה העונש של הכרת, של הכאת אוזן? דמי כולו. אז הוא משלם את הכל. אבל לא נגיד אותו דבר לגבי, הפוך מרשי ותוספות, לא נגיד אותו דבר לגבי צער ובושת, כי שם אני משלם את, באמת כמה הוא הצטער. אז אי אפשר לעשות יותר. אבל בנזק אפשר לעשות, אתה משלם. אם היה כתוב בתורה שמישהו נותן מכה לחברו, צריך לשלם 100 שקל, אז הוא משלם 400 שקל. אז כאן כתוב שהוא משלם סכום X, סכום Y, סכום Z, וסכום W, אז זה מה שהוא משלם. וזה בהחלט יכול להיות דמי כולו פלוס דמי כולו ועבר. כלומר, זה בעצם דמי כולו ועבר, אבל דמי כולו זה דמי האוזן. והגמרא מסתפקת בנושא הזה. האם זה נכון או לא נכון? כיוון שעמדו, אז כן. אבל אולי כיוון שלא עמדו, אז הכל מצטרף למעין הקאה אחת ארוכה, ולכן אין חיוב כזה. שיטה עדיין נשמע באמת פנטסטית. אבל מה שבעצם אומר, שתי שאלות על רמב"ם, אחד עונה על השני. זה רק בנזק, כי נזק הוא באמת חיוב מוזר. הוא באמת חיוב מיוחד מאוד, מה שרמב"ם קרא לו בשם של כנס, וזה יוצר ניתוק אפשרי מסוים בין סכום לבין הנזק, כי הסכום שאתה משלם איננו באמת פיצוי, ולכן יכול להיות שאתה משלם יותר ממשהו שווה. אז עוד פעם, גם פה, כמו ברשי, יש אפשרות להגיד שהרמב"ם לא קיים. זה מה שהאחרונים, הכסבי שמגמיש מה שהם אומרים. הרמב"ם לא יתכוון להגיד דבר כזה. הם לא כל כך מסבירים למה הרמב"ם מביא את זה רק בנזק. אבל הם רוצים ללמוד את הרמב״ם פחות או יותר כמו התוספות. האם מעריכים כל דבר בנפרד, או שמעריכים את זה הכל ביחד. ויהיה איזשהו הבדל בהערכה, בשומת ההערכה, כשעושים את זה בצורה הזאת. אז האפשרות הזאת קיימת. אני לא יכול להגיד שאפשרות שמצא החיים יהיה כס מישהו מגן מישנה, ואולי גם עליך מישנה, כולם, איננו קיים. אבל, טוב, אבל זה לא קריאה פשוטה. זה לא מה שכתוב ברמב״ם. יכול להיות שהרמב"ם מתכוון למשהו אחר, שהגמרא שאלה שאלה על נזק. כמובן, צריכים לשנות את הגרסה בגמרא, וגם יש לשאול למה זה מופיע פה. טוב, זה מופיע פה בגלל שלפני כן דיברו על סימה, קיטה, ושיבר וחירש, אז לכן זה בוא כאן, אבל זה בעצם, זה איבעיה בנזק, לא קשור לשבט, לא קשור לדבר אחר, זה היה צריך להיות לפני שני דפים, אבל לא ידענו את החישובים האלו אז, לכן זה נשאל פה. אוקיי, זאת שיטה הזאת. מיקי שואל, דמי כולו על הפיכתו לחרש, זה דמי כולו שלפני זה כמו אחריהם. טוב, כפי שרמזתי בתחילת השיעור, למה דמי חרש זה דמי כולו? אז יש ראשונים שאומרים, זה בוודאי לא נכון, אתה לוקח אדם בריא ועושה אותו לחרש, למה הוא שווה כלום? יש הרבה דברים שהוא יכול לעשות. אז הם למדו שהכל הוא בהמשכים. מדובר חרש דמי כולו אחרי שכבר אין לו יד, לא רגל ולא עין. אז הדבר היחיד שהוא היה יכול לעשות לפני כן, זה היה להיות מתחינו בריחיים. אז זה גם זה הוא לא יכול לעשות, אז אין לו מקצוע בכלל. עכשיו ברמב״ם, לא ברור שהרמב״ם באמת סובר ככה. הרמב"ם בהלכה הקודמת, בהלכה י"א, כתב, כיצד נשארין השבט, אם לא חסרו עבר, אלא חלב הנפל, משכב, טוב, זה משהו אחר. אם חסרו עבר, או שקיטה ידו, נותן דמי ידו שהוא הנזק, בשבט רואים אותו כאילו הוא שומר כישורין, ורואים כמה הוא שומר, שכר שומר כישורין מחויום, ועושים חשבון כל מחויום שזה בנותן לו. וכן אם כיתה רגלו, זה לא משהו שהוא, ואם אחר כך הוא כיתה רגלו, אלא וכן, אם לא הוריד לו את היד, אלא הוריד לו את הרגל, אז רואים אותו כאילו הוא שומר על הפתח. סימה אינו, לא כתוב כאן וכן, אבל אם זה אותו דבר, אז רואים אותו כאילו הוא תוכן בריחיים. וכן כל כיוצא בזה. היכה את חברו על אוזנו, או אחזור ותקע באוזנו, גם כזה מקרה חדש, זה לא השלב הרביעי. היכה את חברו על אוזנו, או אחזור ותקע באוזנו וחרשו, נותן לו דמי כולו, שהרי אינו ראוי למלאכה כלל. אז אני לא מבין את המציאות. למה, מה הסיבה שאדם שהוא חירש לא ראוי לשום מלאכה, אם יש לו ידיים ורגליים? לא יודע, אולי, אני צריך לדמיין, ברור שהיום זה לא נכון, אבל זה לא שאלה, אבל האם זה היה נכון בתקופת הרמב״ם? אין דברים שחירש יכול לעשות. הוא יכול להיות סופר, אני לא יודע, הוא יכול לעשות הרבה דברים. כן? הוא לא יכול להיות שוטר תנועה. אבל בכל מקרה, הרמב״ם כנראה מתייחס לפגיעת חירשות כך הוא אומר, לא ראוי לכלום. ואז ארבעת הדברים, אחד אחרי השני, אז כל אחד הוא חיוב אחר של נזק. שווי היד, שזה 5 שקלים, שווי הרגל, עוד 5 שקלים, שווי העין, עוד 5 שקלים, ושווי האוזן, שזה 25-30 שקל. ואתה מקבל את ה-30 פלוס עוד 15. זה הרמב"ם לשיטתו, כנראה. הרי החירש בזה מראה יכול ללמוד כלל בתנאי שהוא חירש מלידה. כן, אבל הוא לא חירש מלידה. אתה נתת תשובה אוטומטית. למה הגמרא מתייחסת לחירש כשוטה וקטן? תשובה בגלל שמדובר בחירש פחות יותר מלידה, אז הוא לא יכול לדבר, לא יכול לא למד כלום, הוא גם אידיוט. אבל כאן מדובר באדם מבוגר שאני חירשתי אותו. אז למה? תלוי מה הוא עשה לפני כן. יכול להיות שאיבד את מקצוע, יכול להיות שיהיה קשה לו, אני לא יודע, יכול להיות מקצוע חדש, מקצוע של לפני כן, לא כל מקצוע צריכים אוזן. נכון, שבחירש מלידה, חוסר האוזן הוא גם חוסר הדעת. אבל זה לא נכון, באדם מבוגר שנפגע, לכאורה. יש המון חירשים שמסתובבים היום, שמפגיעה זאת או אחרת, פגיעה בידי שמיים, פגיעה בידי אדם. הם לא איבדו את פרנסתם, או יש להם פרנסה בכל זאת במקצועות שונים. טוב, יש ראשונים שכתבו, אני לא זוכר בדיוק מי, הרל אומר, אולי על פי דין, כיוון שחירש מוגדר כחוסר דעת, אז לכן על פי דין, זה מאוד מוזר לי מה שאתה אומר, אבל יש ראשון שאומר את זה, ואני לא זוכר מי. זה היה צריך להיות בחומר של לפני שבוע. אחרי שנותן לו דמי כולו, אז מישהו, זה לא הרי ואולי במאים ואיזשהו מקום, מישהו אומר שאתה הפכת אותו לחירש, וחירש על פי דין הוא כלום. עכשיו, אני לא מבין את הספרה. מה זה על פי דין? מדובר כאן בחיובי מזק, חיובי חובל. אתה לא חייב בגלל שנתת לו מעמד. אתה חייב בגלל ש... כלומר, צריכים ללכת לשוק ולשאול את האנשים שם, כמה משלמים בשביל חירש. אז האנשים האלו ישאלו את הרב. הם יחליטו כמה רוצים לשלם בשביל חירש עבד. עבד חירש יכול לעשות דברים. אז הוא כדאי לקנות אותו. מה זה שייך כאן על פי דין? אבל יש מישהו, אני לא זוכר מי. פשוט זה היה לפני שבוע, שהסביר את השורה הקודמת, שכתוב חירש שנותן לו כולו בצורה הזאת. בכל מקרה, זה לא משנה כרגע לרמב״ם. הרמב״ם פשוט אומר שנותנים לו כולו ועוד כמה דברים לפי צד אחד בגמרא. השיטה האחרונה היא שיטת הרייבד. האמת שהרייבד כאן על הרמב״ם השיג על הרמב״ם. אבל לא הסביר את שיטתו. על הרמב״ם שרק קראנו, אז כותב הרייבד, כתב הרייבד זה על פיריש בעל הלכות, דמי כל עבר ועבר, צער ובושת, כל אחד ואחד, אבל בלי דמי כולו. כן? האם זה בנפרד או גלובלי? הרייבד בחידושים הסביר את הגמרא, בצורה מעניינת. קשה. צריכים צריכים להשקיע כדי לבין את הרייבד. כותב הרייבד. נף קמינה למטפל הצער ובושת כל חדה בחדה. דנהי דנזק וריפוי דכל חדה וחדה לא יאיב לי. כן, זה דבר ראשון שצריך לסבר. הגיסה היא גיסה שלנו. אז השאלה היא רק בצער ובושת. למה לא בשלושת האחרים?
אז הרשי התייחס, ואמר מה שהוא אומר, הוא אומר הרייבד, נהיד נזק וריפוי, דקול חדה וחדה, לא יאיב לי. דהה כמן דקת לי דמי, ויאיב לי דמי כולו, ואין ריפוי למתים. אז הוא אומר, נזק לא נותנים, הוא לא הסביר, נזק לא נותנים, כי כן נותנים. כלומר, זה יהיה מסם כמו רשי, כיוון שהוא נותן לו דמי כולו, אז דמי כולו כולל, זה אותו דבר, חצי וחצי 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 שווה להכל. אבל ריפוי הוא אומר, לא צריך לתת כל אחד ואחד, למה? משום שאין ריפוי למתים. למה הוא מת? כמן דקת לי דמי ויאיב לי דמי כולי. בגמרא כתוב כמן דקת לי דמי. אז הוא אומר, זאת הסיבה שלא נותן, לא נותן נזק כמן דקת לי, כיוון שהוא רק אותו נותן את כל הנזק, וגמרנו. ולא נותן ריפוי, כי אין ריפוי למתים. פירוש, הדבר הוא מדהים. מה זאת אומרת? הוא לא מת. הוא בשווי הכלכלי שלו, הוא כמו מת. אבל הוא צריך להתרפא. ומה זה? אין ריפוי למתים. אין ריפוי למתים, זה עובדה. למת הזה יש ריפוי. כי הוא חולה, והתורה אמרה לשלם ריפוי שגרמת לבן אדם להיות חולה, צריכים לרפא אותו. אז מה זה אין ריפוי למתים? נו, מה הפשט ברייבד? אין ריפוי למתים. בניגוד לשיעור אמיתי, פעם אני שואל שאלה ומחכה לתשובה, וזה קצת נעיק, צריכים לחכות. אבל כאן אני יכול, אני לפני מחשב, אני יכול לקרוא את האימייל שלי בזמן שאתם חושבים, זה לא בעיה. מיקי כותב, אין חיוב לשלם על נזק בלתי הפיך. מדובר בריפוי. מה זה נזק בלתי הפיך? נזק, ודאי משלמים על נזק בלתי הפיך, זה החיוב של נזק. כאן, הבן אדם, אחרי המכה שנתת לו, שחרשו, או כל הארבע ביחד, לא משנה, אתה עשית לו מכה, הוא עכשיו גם נפל למשקף, והוא צריך ריפוי כדי להיות בריא ברמה שהוא יכול להיות בריא. למה לא לשלם את זה? כי הוא מת. המילים אין להם משמעות. מה זה שהוא מת? לא, אבל ודאי שלא משלמים על הריפוי להחזיר לו יד. אי אפשר להחזיר לו יד. אבל הוא גם חולה כמו בכל מכה. אם הראתי לו את היד, אז אני נותן לו כסף יד, אבל אז במשך חודש הוא גם שכב, ואחרי חודש הוא קם בלי יד, אבל יכול ללכת. אז גם האדם שלנו, אחרי שראתי את היד ואת הרגל ואת העין וגם את האוזן, אז הוא נותן לו דמי כולו, כי זה הערך של הפגיעות, אבל תאמין לי שהוא בבית חולים תקופה מסוימת. וזה עולה כסף. היו לו, לא היו ניתוחים להחזיר לו את היד, אבל הוא קיבל תרופות כדי להתחזק, כי הוא איבד המון דם. אז זה למה לא לשלם? אם היה עושה שלושה, היית משלם. אבל הרביעי, כיוון שגם חרשו, שזה אומר שכאילו הרקת אותו, לכן אתה פטור. מה ההבדל בין הריפוי אחרי שהורדת לו את היד, ובין הריפוי אחרי שהורדת לו את האוזן? ההבדל הוא היחיד, הוא שאחרי האוזן הוא לא שווה כלום. אבל מה זה קשור לריפוי? כי לא שווה כלום, זה מת. אבל הוא לא מת. זה רק ביטוי, זה רק ביטוי יפה. לכאורה, יש כאן חידוש שהוא באמת גדול מאוד. זה יכול להיות, אבל למה הגמרא תחשוב זה יכול להיות? לכאורה, לפי הרייבד, אני לא חייב לרפא בן אדם שחבלתי בו. מה זה אומר? אני לא חייב להחזיר אדם לבריאות, כי בריאות זה טוב. אני חייב להחזיר אותו ליכולת כלכלית. אז אם אחרי החבלה הוא עדיין יכול להיות שומר כישורים, אבל עכשיו הוא לא יכול להיות שומר כישורים, כי הוא בית חולים, אני חייב להחזיר אותו לכושר כלכלי שיש שומר כישורים. אבל אם אחרי שהוא, הראתי לו גם את האוזן, אין דבר כלכלי, אין ערך כלכלי שאפשר לעשות עם הבן אדם הזה, אז זה לא משנה אם הוא ישכב או לא ישכב. עכשיו, כמובן, הוא רוצה להיות בריא, זה כואב לו, הוא בוכה. זה לא החיוב שלי. אני לא חייב לתת לו בריאות, הגוף המקסימלית שאפשר לתת לו, דם שאין לו רגליים וידיים, אני חייב לתת לו כושר לעבוד. למה כושר לעבוד? כי כל הדין הוא דין כלכלי, כמו יש כאן איזשהו היגיון.
לא נדבר על צער, צער זה באמת שונה, אבל ריפוי, אני לא חייב לבן אדם בריאות. אני חייב להקים אותו על הרגליים, כלומר, להחזיר לו את היכולת הכלכלית של להיות בן אדם. אז אם הפגיעה איננה ניתנת לתיקון כלל, אחרי פגיעת אוזן, זה לא משנה אם הוא חולה או לא חולה, גם כשהוא יהיה בריא הוא לא יכול לעשות כלום, אז אין לי שום חיוב להפוך אותו מחולה לבריא. אני אמרתי את מה שנראה לי, וקשה לי להגיד את זה, זה נשמע, לא יודע, חוץ זה נשמע אכזרי, אבל זה שינוי, בוא נגיד את זה בצורה אחרת. אם תורה לא הייתה כותבת ריפוי, אדם לא היה חייב ריפוי בכלל. ריפוי זה גרמה. התורה חידשה חיוב ריפוי. טוב, אחרי שהתורה חידשה חידוש ריפוי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אז התורה לא חידשה שאתה חייב להפוך את הנפגעיך לאנשים מאושרים ובריאים. אתה חייב להחזיר להם את הכושר עבודה המינימלי שאפשר להחזיר. כלומר, אם אנחנו דיברנו בעבר על זה שנזק ושבט הם שניהם על ערך כלכלי, אז גם ריפוי זה אותו דבר. אני משלם לו, נזק על אובדן הקבוע של כושר עבודה. אני משלם לו שבט על האובדן הזמני של כושר עבודה עד שהוא יתרפא. ואני משלם לו ריפוי כדי להגיע לאותו דבר. אבל אם אין לו לאן להגיע, אז א', שבט לא משלמים כי זה כלול בנזק, וגם ריפוי לא משלמים כי אין סיבה. אני חייב לשלם את הבן אדם את החיובים שקשורים לאובדן כושר עבודה. צער ובושת זה לא ככה. אין שום קשר בין צער ובושת לבין המשכורת שלו, עבודתו, הערך הכלכלי שלו. אז לכן שם שאלו את השאלה הזאת. בצער ובושת שהם באמת חיובים אחרים, הם לא חיובים כלכליים, אלא חיובי פיצוי על הרגשה הפנימית, אז שם אני רוצה לדעת האם זה 4 או 1, שמיה נקרא את ההסבר של הרייבד, גם שם יש לו הסבר שצריכים להבין. הראל הציע לפני כן ריפוי זה, אם רק מגזימו את המצב של שווי כספי, יפה. כן, מה שהראל אמר זה מה שאני אמרתי. לא כתבת את זה מספיק מהר. עכשיו, ממשיך הרייבד ומסביר מה כן השאלה. אבל צער ובושת בכל חדה וחדה, יאיב. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, אני אמרתי, זה נראה לי שזה הספרה של הרייבד. אני חושב שזה ספרה, לא יודע, ספרה מוזרה. כלומר, זה הגיוני, אבל לא מתקבל. שהתורה, אם כבר התורה חייבה אדם לשלם רפואה, לרפא אותו, תוצאות רפואה, אז לא מגיע לי לרפא, מגיע לי רק מה זה, זה מין תפיסה כלכלית של ערך האדם. האדם יש לו זכות להיות מפרנס, אין לו זכות להיות סתם בריא. טוב, אבל בסדר, זה מה שהרייבד כותב, וזה לא ניתן להיבאי, זה אמת. לכן אגמר בכלל לא שאלה שם, מי שגורם לו להיות חרש, לא חייב לרפא אותו. אבל צער ובושת, אורך אחד ואחד, היה יבלי. למה צער ובושת? כן, שהרי הרבה בבושתיו ובצערו. כן, כי יש כאן הרבה בוש וצער, זו הסיבה שיהיה חייב 4 פעמים. מה הספרה להיות פטור גם מצער ובושת? אול דילמה, כיוון דלא עמדו, צריך להיות אול דילמה, אול דילמה, כיוון דלא עמדו, עד שהרגו, רייבד חוזר לביטוי הזה, חרשו, זה הרגו, אין שמן צער ובושת למת. אז הוא אומר, בלגבי הריפוי, אין ריפוי למת. צער ובושת, הגמרה מסתפקת. פיזית יש לו צער ובושת, לכן לשלם, או לא. אני אומר שאין שמן, אין שמן צער ובושת למת. עוד פעם, הרייבד לא הסביר, למה לא שמן צער ובושת למת? שתי שאלות, אלף הוא לא מת. גם אם תקרא לא מת, כיוון שלא עמדו עד שהרגו, אין שמין צער בושת למת. ממשיך רייבד כותב, אם תמצא לומר, כיוון לא עמדו, לא יאיב לי. עמדו ולא נתן לו עד שחרשו. מי אמרין, כיוון עמדו, הוא כבר נתחייב לו. עודם, כיוון דקתי לא יאיב לי, והשתי יחייב לי דמי כולי, כמן דקת לי, פולטה פולטה דמי, ולא משלם אלא דמי כולו בלחוד. אז מההסבר של הרייבד בקטע השני, באיבה אלו, אולי יש הסבר. בפעם הראשונה הוא כתב, אין שמן שר ובושת למת. צד אחד של איבאיה. באיבאיה השני הוא כותב, אפילו אם עמדו, ולכן סתם צריכים לשלם, הוא אומר, לא, גם כן לא. כבר דקתי לא יאיב לי, הוא לא שילם עדיין, והשתי חייב לי דמי כולי, דמן דקת לי פורטה פורטה דמי, זה לא משלם אלה דמי כולו בלחוד. נדמה לי שהספרה של הרייבד הוא לא שאין צער למת, אין ריפוי למת. ואיך שאנחנו הסברנו, אי אפשר לרפא אותו, אי אפשר לרפא אותו בכיוון הכלכלי. אבל צער הוא בושת יש, כן? מה שהוא אומר הוא, כיוון ששילמתי לו דמי כולו, אז הצער והבושת לא שווים כלום. זה לא כיוון שאני פגעתי בו. בהתחלה זה נשמע כאילו, כיוון שהרגתי אותו, אז אין לו צער ובושת. זה אני לא מבין. אבל בפעם השנייה הוא כותב, כיוון דעקתי לו יאיב לי, והשת איחייב לי דמי כולו, כיוון שאתה חייב עכשיו לשלמי דמי כולו, דכמן דעקתי פורטה פורטה דמי, זה לא משלם אלה דמי כולו בלחוד. כיוון שאני הרגתי אותו לגמרי, ואני משלם לו על הכל, אז אולי אין חיובי צער ובושת. אפילו שבזמנו היו. כלומר, לפי הרייבד, אם אני מחרש בן אדם בבת אחת, או אני הורג אותו בבת אחת, כי הרייבד כן לומד כמו רבן יונתן שמדובר בשלבים. אז אני עשית לו בבת אחת פגיעה שהפך אותו להיות כלום. ולכן, אבל לכן הוא חשוב, ולכן אני חייב לשלם לו על דמי כולו, נשלם לאדם אדמי כולו, אז אין חיוב על צער ובושת. איי, הספרה היא, הצד השני אומר, צער ובושת לא קשור לדמי כולו, אלו הם הרגשות פנימיות. בצד הזה הוא אומר שאם אני משלם לו על דמי כולו, אז זה לא שהרגתי אותו, זה איפה מרקתו, אני החייתי אותו. התשלום הוא תשלום בשביל הכל, ואז הצער ובושת כלול בהכל. כדי להסביר את זה, אני רק מוסיף. וזה אמרנו את זה לפני שבוע, נדמה לי, במלוא, אז אני אומר את זה עכשיו. זה נכון שבגמרא בהמשך, שאני חושב שלא נגיע אליו, בגמרא לפני שבוע, ראינו שנזק הוא פיצוי על אובדן הכנסה, הקבוע של כל החיים. אבל אני חושב, מה שמעתי לפני שבוע זה שזה לא נכון. זה לא שצריכים לפצות אותו על אובדן כושר הכנסה, ולכן משלמים נזק. מה שהגמרא אמרה זה ש, אם אתה משלם נזק, ממילא זה מכסה את האובדן כושר עבודה. המחייב של נזק זה עצם בפגיעה הגופנית. אבל כשהולכים לשוק ומעריכים כמה שווה לפני כן, כמה שווה לפני כן, מתברר שהכסף הזה הוא סוג מסוים של הערכה של כושר עבודה שלו לשנים הבאות. אז לכן, מהי נפקא מינה? ששבט לא משלמים עוד פעם. השבט משלמים רק על השבט הזמני מתי שהוא יכולה. אבל נזק הוא באמת פיצוי על אובדן הגוף, לא על אובדן כושר עבודה. להגיד את זה בצורה, כן, גם בן אדם שפרש בגיל 24, עשה את המיליון שלו בבורסה, והוא פרש ואין לו שום כוונה לעבוד אי פעם, אבל נזק משלמים, כי זה הערך של הגוף. זה הערך שיש לו בגוף. כיוון שכן, אם אני משלם מישהו דמי כולו, אז רשי כתב, הרי הוא עבד שלך, הרבי לומד דבר יותר קיצוני. שלמת לו דמי כולו, אז אתה נתת לו על את פיצוי חייו. כי זה דמי כולו, זה כאילו אני הורדתי לו את כל הגוף. איי, לא עשיתי את זה, רק חירשתי אותו, כלומר, קטעתי, שברתי, סימיתי וחירשתי. בסדר, אבל הדין הוא שמשלמים לו דמי כולו. אז אתה שילמת לו בשביל כל החיים שלו. אז ממילא, צער ובושת, היא בעיה. יש ספרה להגיד שממילא שילמת, לא שאתה לא חייב לשלם, שילמת לו גם על הצער ובושת, כי הכל כלול בהכל. אם משלמים לו על הכל, על כל חייו, על כל מציאותו, על כל הווייתו, אז ממילא הכל כלול. זה, אם זה מה שהרייבר אומר, אז בסדר, אני לא מסכים, אבל אם זה לא מה שאומר, אני לא מבין אותו בכלל, וזה רמוז בה, יש כאן שתי לשונות ברייבד. לשון הראשונה, אין שמין צער ובושת למת, בוא נגיד שהוא לא אומר שאין צער ובושת למת. כמו שכתב נכן, אין ריפוי למתים. אין ריפוי למתים, מתפרש שאי אפשר לרפא מת. הסברנו, אי אפשר לרפא כלכלית אדם שאין לו ערך כלכלי. אבל כאן הוא לא כתוב, אין צער ובושת למת. הוא אומר, אין שמן צער ובושת למת. ואז הוא הסביר בהמשך מה הספרה. למה אין שמן צער ובושת למת? כי שילמת לו על כל חייו, ולכן אין מה להעריך. לא מעריכים, לא עושים שום על השאר, כי זה כבר, כלום. זאת הבנתי בספרת הרייבד. החידוש כאן הוא, או הרעיון שיש כאן, הוא שדמי נזק, דבר שלדתי הוא נכון, אבל זה מדגיש זה יותר, דמי נזק הם הדמים של עצם הגוף. יד יד, רגל רגל, דמים שלנו בחרשו, זה דמי כל הגוף. מי שאין לו גוף, או מי שקיבל תשלום על אובדן גופו, לא יכול לדרוש גם דברים נוספים, או שזה הספק של הגמרא. כן יכול לדרוש, הגמרא איבה אילו לגבי הדבר הזה. שמואל שואל, לפי הרייבד פשיטה שאין חיוב צער ובושת בפקיעה בחרש, הספק הוא רק על פגיעות שקדמו. נכון, זו שאלה או שזה הסבר? זה נכון, לפי הרייבד, אם אני חירשתי מישהו, אז כיוון שמשאין לו את הכל, אין לו צער ובושת. כאן השאלה היא, מאחר ש... כשזה קרה, עוד לא שילמתי, או שכבר היה עומד, ולכן כבר נוצר חיוב, אז אולי החיוב לא בטל. אבל אם זה בבת אחת, אני הבנתי שזה לא קושי, אתה מסביר את מה שאני אמרתי. לא אם חירשתי מישהו, אם הכאבתי לחרש. אם אחרי שהוא חרש, אם אדם שהוא כבר חרש, ואז גרמתי לו צער, איפה זה כתוב ברייבד שהוא לא מקבל כסף? במילים, אין שמן צער ובושת למת, אז אני אומר שלא. למרות המילים, אין שמן צער ובושת למת, הוא אומר, במשפט הבא, זה לא מה שהוא כותב. הוא כותב, דהשת איחייב לדמי כולי, דמן דקת לפורטה פורטה דמי, דלא משלם אלה דמי כולו בלחוד. מי שהרג מישהו לאט לאט, כשהוא גומר, לא ישלם על הצער ובושת. אבל אדם אחר, אני חושב שכן חייב. אני לא רואה ברייבד שהוא אומר שמי שמכאיב לחרש לא צריך לשלם. כלומר, אני כן רואה איפה זה כתוב. כתוב, אין שמן צער ובושת למת. מי שמכאיב למת לא צריך לשלם, וחרש הרי הוא כמת. כיוון שזה, נדמה לי, בלי פירוש. אין צער למת, אבל יש צער לחרשים. אז אני מעדיף להמשיך לקרוא. ואז ראיתי נימה אחרת. אין שמן צער ובושת, למי שהורגו, כי הוא משלם. אבל אחרי שאני שילמתי לו בשביל כל גופו, ואז מישהו אחר בא וסתם נתן לו מכה, אז הוא צריך לשלם על הצער של המכה. אני חושב שהרייבד יגיד את זה, ברוך השם שהרייבד יגיד את זה, אחרת זה באמת יהיה פילי פלויים, שאפשר לבייש חרשים, חס ושלום, ולא לשלם. הדבר הזה הוא, זה שמקומם, אני לא מאמין שהרייבד יגיד דבר כזה, כי אין זה שום ספרה. למה שהוא יגיד את זה? אז אני מציע פירוש אחר בדברי הרייבד. כפי שאמרנו, הגמרא כאן היא באמת סתומה מאוד, וחסר כאן הרבה דברים. הרמב"ם יש לו גרסה אחרת, התוספות קצת תיקן את הגרסה. הפירוש של התוספות הוא פירוש לא מהפכני. זה אולי הפירוש הכי טוב, זה לא לגמרי מילים, זה כל חדה וחדה, אבל התוספות אומר, כל חדה וחדה כמו בנפרד או ביחד. אבל ראשונים אחרים כמו הרייבד וקראתי זה גם רשי מדברים על פטור והרמב"ם מדבר על הפוך על חיוב אקסטרה הרייבד מדבר על פטור וטענתי שגם רשי מדבר על פטור וזה ודאי דרש הסברים והצענו את הפירושים שהצענו טוב עשינו נושא אחד אני אזכיר בחמש דקות את היסוד של הנושא הבא המשך הגמרא זה מקרה של באי רבא, שבט הפוכתתום בדמים מהו. הגמרא מסביר, למרות הלשון, הגמרא מסביר מפורש מה המקרה, עשיתי נזק הפיך, הבן אדם הזה נתתי לו מכה, אבל אחרי חודש הוא חוזר לבריאותו. בזמן המכה הוא שכב, לא עבד. אז איך משלמים? הגמרא בהמשך מביא מחלוקת אביי ורבא בנושא הזה. דאיתמר, היכל ידו בצמתה בסופו לחזור, אביי נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה, כאן זה מקור הביטוי שנזק נקרא שבט גדולה, ורב אמר, אין אותנו אלה דמי שפטו שבכל יום ויום. מי נפקא מינה? זה אותו דבר. הסכומים הם אותם סכומים. אז מסבירים, זה לא נכון, כי שיטת הערכה היא אחרת. איך מעריכים שבט קטנה? אז זה הסכום האמיתי שהוא היה מרוויח. אם הוא חולה חודש, אז כמה בחודש היה מקבל שומר כישורים. איך מעריכים שבט גדולה? כלומר, נזק. יכול להיות שזה כנגד אובדן הכנסה, אבל לא עושים חשבון שעשר שנים כפול בסקורת, כי לא יודעים על עשר שנים, אלא כפי שהוא נמכר בשוק. אז זה יהיה הבדל. כאן האדם הזה היה חולה חודש. אם אני נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה, אז מה זה שאני עושה? אני עושה חישוב כמה הוא שווה לפני המכה, וכמה הוא שווה אחרי המכה לפני שזה חוזר. כמה ישלמו בשביל עבד חולה. זה אני נותן לו. ואז אני נותן לו גם שבט קטנה, כמה הוא היה יכול להביך בתו חודש, אם היה עובד קצת. וזה שיטת אביי. ולפי רבה, לא. נותנים לו, אין נזק. יש לנו רק שבט, הוא לא עבד חודש, אז הוא מקבל את המשכורת המלאה שלו, לא שומר כישורים, כל אחד המשכורת המלאה שלו, כפול, כפול, כפול חודש. אז יש נפקא מינה בחישוב. השאלה המעניינת היא שיכול להיות שיש נפקא מינה אחר. דהיינו במקומות שאין חיוב שבט. הלא מכה בהמה משלם רק נזק ולא שבט. בשוגג משלמים נזק ולא שבט. אז כאן אין לנו זמן לקרוא את זה. התוספות רבינו פרץ מביא מחלוקת באחד מהמקרים האלו. אדם שהזיק לבהמה נזק זמני. הוא השבית בהמה לחודש. השבית שור אשר לא יכול לחרוש משך חודש. אז היגיון אולי הפשוט, לא שיטת רבינו פרץ, אומר ש... תראה, הנזק, אנחנו פוסקים כמו רבה. אז רבה אומר שנזק שסופו לחזור, לא משלמים נזק. זה לא נזק. אין כאן פגיעה בעצם הגוף. אז אין נזק. ובמה לא משלמים שבט? אז הוא לא ישלם כלום. זה יהיה עוד כן סוג של גרמה. כי מה הוא עשה? הוא לא הזיק לנכסיך. הבמה אחרי חודש היא בריאה. אז זה, לא, אז זה נקרא לא נזק לפי רבה. והאובדן העבודה, זה גרמה בבמה. זה כמו הדקה באנדרוניה לגבי בימה. אבל אז בן הפרס מביא גם דיות שסברות לא ככה. שאומרות שבבימה משלמים, מה שנקרא חיוב נזק של הבימה, זה גם אובדן הכנסה של חודש. ואז צריכים להסביר את ההבדל בין אדם לבין, 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 לבין בימה. אז טוב, אין לנו זמן. תקראו את בן הפרס בפנים. יש לו שתי סיבות. הראשון, אני חושב, הוא טכני. השני, לדעתי, הוא עקרוני. נקודה חשובה ביותר, אומר רבנו פרץ, אני רק אצטט. אומר רבנו פרץ, אדם לא עומד למחירה. שור עומד למחירה. כלומר, אם אני מזיק לשור בצורה זמנית, היית יכול למכור אותו עכשיו, והוא היה מקבל פחות כסף עכשיו. אז זה באמת תשלום, אתה צריך לשלם. יש לי חפץ, יש לי בימה יקרה, אחרי שאתה פגעת בו, הוא... בסוף הוא יחזור ל... לקדמותו, אבל עכשיו הוא שווה פחות, ננסה למכור אותו, הוא לא שווה. אז יש כאן הפסד ממוני, אתה צריך לשלם. אבל אדם לא עומד באמת למחירה, הוא בן חורין, הוא לא עבד. הוא בן חורין. ולכן זה שכרגע הוא חולה, אין כאן הפסד ממוני. אין כאן הפסד ממוני. אז לכן רב אומר שלא משלמים נזק. אז זה אומר לנו שנזק באדם, הוא, הרמב״ם ודאי, אבל זה לא דווקא הרמב״ם. זה לא תשלום על הפסד כסף בשוק, מעריכים את זה בשוק, כי אין לנו דרך אחרת, אבל זה על הפסד עצם היד. נו, אם היד יחזור, אז לא יפסד את היד, לכן לא משלמים. אבל בבהמה זה על הפסד הכספי בגלל שאין לו יד, או בגלל שאין לו יד זמני. אז זה כן צריכים לשלם. זה משהו מאוד עקרוני שהוא חשוב. יש לו תירוץ ראשון, חילוק ראשון אחר, שהוא יותר טכני, אין לנו זמן לעסוק בזה, אז אני משאיר את זה לכל אחד ואחד. בסוף הגמרא יש דין שנגיע אליו קצת בהמשך, אז נגיע לזה גם אז, וזה לגבי נזק של עבד. שבט של עבד, נזק של עבד, אז יש את המשנה, אז נעסוק בזה בעזרת השם אז. הסוגיה הבאה שלנו, שבוע הבא, זה סוגיית בושת, הגענו לחיוב החמישי, באחרון, שזה עד המשנה ועוד קצת. המשנה הבאה זה משנה מיוחדת בבושת, אז אנחנו נלמד את זה גם יחד. עמוד פיבה ומוד א' זה שומת הבושת, כמו כל המקרים שהיו במשנה הראשונה, והמשנה הבאה זה עוד דינים בבושת. אז אנחנו נגיע לאמצע העמוד הבא, שבוע הבא, לא כל בושת, אבל חצי בושת. הגמרא בעמוד ב' למעשה שואל במפורש מהו באמת הפירוש המילה בושת, מה זה בדיוק הפגיעה, ועוד כמה דברים שקשורים לאיך שמעריכים. זאת השם, הרי מקומות יישלחו בהתאם. יש שאלות? ואם לא, סיכום קצר על עיקרי השיטות, הרל. זה, עיקרי השיטות כאן הם שיטות בפרשנות, הם לא שיטות שחולקות במיוחד. זה נקודות שונות אמרנו פה. יש מחלוקת איך לפרש את השורות בגמרא. כן? אז אני אציג רק את כשאני הסברתי, למרות שבכמה מהם היה אפשרות להסביר אחרת. שיטת רש"י, יש כאן ארבע חבלות, השאלה היא אם, איך מסתכלים על זה. לפי רש"י, השאלה הייתה, האם אדם חייב בשבט, בצר ובושת, על הראשונות. אני קורא את השיטת רש"י. זה היה הווה מיניה של התוספות. לפי התוספות, גם ריפוי. לפי רש"י, רק שבט ובושת. השאלה הייתה, מה יכול להיות הסברה? הבאתי את סברת הרב, שאם לא עשית עומד, אין חיוב. ועכשיו, שיש לו פגיעה אחרת, אז עושים רק את העומד של הפגיעה החדשה. שיטת התוספות היא שוודאי שאתה חייב על כל דבר, לא משנה אם היה אחר כך עוד פגיעה, אז אתה חייב על כל דבר. נזק, לא, כי נזק זה כלול, אבל ודאי שריפוי וגם שבט, ריפוי וגם צר וגם בו שאתה חייב, השאלה היא שאלת שומה, איך מעריכים את זה? מעריכים את כל הנזקים ביחד, כמה אדם ייתן כדי להינצל מארבע כאבים, או שאני עושה ארבע שומות. כמה אתה רוצה לשלם כדי להינצל מכאב ראשון? רושמים, עוד, עוד, עוד. זה יהיה סכום יותר גבוה. זו שיטת התוספות בצר ובושת, וגם בריפוי, וגם בריפוי. כן, שגם ריפוי, כן, גם ריפוי כלול, כלול עכשיו, לרפא אותו מכולם ביחד, זה שונה מלרפא את כולם בנפרד. שיטת הרמב״ם הייתה שיטה שהשאלה היא לא בצער ובושת, אלא רק בנזק. והשאלה הייתה שאלה הפוכה, לא אם הוא פטור מנזקים הראשונים, הוא ודאי חייב נזקים הראשונים, אלא, סליחה, לא אם הוא פטור מנזקים הראשונים, אלא אם אני משלם לו דמי כולו, אז רש"י ותוספות, כולם אומרים דמי כולו זה כולל את הכל. האם אני שחשב לו דמי כולו, או דמי כולו פלוס דמי כל חלק בחלק. אז זה דבר שהוא באמת פלא. ההסבר שהצעתי בשם הרב זצל, היה שזה כנס. אז כל מייס מחייב כנס, או שלא. בטח שמתם לב שיש סתירה מסוימת בין ההסבר ברש"י לבין ההסבר ברמב"ם. כי ההסבר ברש"י אמר שכיוון שזה זה דורש עומד, אז זה סיבה לפתור אותו, כי לא היה עומד. וכאן אני אומר שזה כנס, אז ודאי שצריכים מייס בטן, אבל בדין בכל זאת יחייבו אותו. או שלא, מחייבים אותו תשלום אחד דמי כולו על כולו. ושיטת הרייבד היא שיש כאן דבר שנקרא אדם מת. ושאלת הגמרא היא, האם יש, קודם כל הגמרא אומרת שדבר פשוט, שאין ריפוי למת. השאלה אם יש צער ובושת למת. אני הסברתי את זה, השאלה היא האם, כיוון שלמת, מה זה מת? כיוון שאתה משלם לו דמי כולו, אז התשלום, האם התשלום של דמי כולו פותר, מדין כולל, את התשלום לצער ובושת. הסברה הייתה בגלל שתשלום לדמי כולו זה לא פיצוי על אובדן כסף, שאז זה לא מפצה אותו על הצער והבושת, כי זה דורש פיצוי אחר, אלא תשלום דמי כולו זה תשלום בשביל המציאות שלו, בשביל הקיום שלו. ואז אין מחייב שצער ובושת, כי זה כלול, זה חלק ממנו, ואתה שילמת לו על הכל, למרות שזה לא פייר, הסכום הוא לא הסכום המתאים, אבל זה לא משנה. אני משלם כמה היא תשלם בשביל חייו של עבד, אז זה כולל הכל על פי דין. אין עוד מקום, זה ספק של הגמרא, אין עוד מקום לשלם יותר. אלה הם ארבע שיטות. כל השיטות שיש. אלה הם ארבעת השיטות בהסבר הגמרא הזאת. החידושים שלמדנו, כל אחד בפי שיטתו, זה בכיוון ההפוך, ברייבד, סברה שדמי נזק, אז זה מפצה על המציאות של אותו עבר. דמי כולו זה המציאות של כל הגוף, זה לא פיצוי על אובדן כסף תיאורטי. זוכרים את הרשי של המשנה הראשונה, שמשלמים דמי עבד עברי, כאילו רשי חיפש איזה כסף הפסעת כשהפסעת יד, אז זה ודאי שלא. אתה לא הפסעת כסף, הפסעת יד, הפסעת יד. ולכן, אחרי בחידוש, תשלום הוא, שילמתי לך יד, נתתי לך חיים חדשים, אז לכן הרייבד אומר, אולי הכל כלו, זה היה החידוש של הרייבד. סברת הרמב״ם שדמי מזק, דמי נזק, הם כנס, וזה לא מעניין אותי כמה זה יצא בסוף, לפי צד אחד בגמרא, יכול להיות שזה יהיה הרבה, יכול להיות שזה פחות, זה לא, אין שום ניסיון להתאים את זה, עושים חישוב בדמי עבד בשוק, אבל זה הכל כנס, ולכן הסכום הוא באמת לא רלוונטי, זה החידוש שלו. החידוש בשיטה תוספות זה שאין חידוש, והחידוש בשיטה דרשי הוא הסברה שהצענו, שעומד, שחוסר עומד פותר, שבלי עומד אתה לא חייב. בכל אחד יש חידוש לא לגמרי סביר, לכן השיטה הכי טובה זה שיטת תוספות, כי אין בזה חידוש בכלל. השיטת תוספות זה רק אומר, אני מסתפק איך להעריך פגיעות רבות, לעשות אותם ביחד או בנפרד. כשזה סכום גבוה, סכום נמוך, כבר ראינו כמה וכמה חקירות, כי כל הסכומים כאן הם לא מדויקים. יש לנו שיטה איך להעריך. אז בדרך כלל יש שתי שיטות איך להעריך. אז מה השיטה היותר נכונה? זה לא... שיטת תוספות היא השיטה הכי טובה, כי היא לא מחדשת משהו עקרוני. מצד שני, זה אולי לא הפשט הכי טוב בגמרא מבחינת המילים. מיקי שואל, החילוק של רבינו פרץ הוא שבנזק הפיך בבהמה, המחייב הוא החפץ הניזוק. טוב, אז על החלק האחרון, שלא כל כך דיברנו, אז יש מחלוקת אביי ורבא. כשקוראים את הגמרא, משתמע שרבא אומר שאין חיוב נזק על נזק הפיך, אלא רק חיוב שבט. אבל זה בעצם הייתה המחלוקת ברבינו פרץ. זה אין בכלל מחייב על נזק הפיך, ואז בבהמה צריך להיות פטורים. או שלא, אין מחייב, כי התורה חילקה את התשלומים בין נזק לבין שבט, באיזה כפיך, אז הכל מכוסה על ידי השבט. ואז בבהמה, שאין שבט, אז תצטרך לשלם נזק. אז המחלוקת בבינו פרץ הוא, האם זה שלפי רוב לא משלמים נזק על נזק כפיך, הוא בגלל שאתה כן משלם שבט, ולכן אין סיבה לשלם נזק, או בגלל שאין באמת מחייב, כי אין כאן סיבה לשלם את הנזק בכלל, כיוון שזה לא נקרא נזק. נזק הוא אובדן עבר, ולא אי יכולת להשתמש בו במשך זמן מסוים. מיקי שואר, זה המשמעות של היסוד שבהמה עומדת להימחר ואדם לא. לפי השיטה שהוא הביא, כן, שיש חילוק בין בהמה לבין אדם, אז כן, באדם, זה לפי התירוץ ההוא, יש לו שני תירוצים, לפי התירוץ ההוא, אז באדם, התשלום הוא בשביל עצם העבר, ולכן נזק הפיך איננו נזק, אבל בהמה, התשלום הוא בשביל אובדן ערך הבהמה, ולכן נזק הפיך הוא בכל זאת אובדן ערך, ולכן כן צריכים לשלם. כן, אז ספרה אחת בשביל אדם, וספרה אחת בשביל בהמה. ספרה הראשונה שלו, אין חילוק עקרוני כזה. טוב, לילה טוב לכולם, להתראות בשבוע הבא, כשנלמד בושת. אז אנחנו מצפים לבושת בשבוע הבא, בעזרת השם. לילה טוב לכולם.